כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתנו באולפן אירה וקסלר ומיכל אולשוונג שעושים איתנו את התוכנית. תודה לכם. ניתן להזין לנו גם דרך אתר כאן וביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, וזה הכל חינם כמובן. אז חפשו את כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה יופי של דבר. עוד יופי של דבר הוא עמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
משהו, כזה עמוד עוד לא היה.
יופי של דבר. זה, תשמעו, זה פשוט עמוד בפייסבוק.
אין דבר כזה, זה עמוד מדהים בפייסבוק.
עמוד מדהים, בואו לשם, עשו לייק, שילחו דעות, זה מה שעושים בפייסבוק.
אוקיי, היום אנחנו נדבר עם דוקטור ורד לב קנן מהחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה, ננסה להבין מה המשמעות של זה שיש כל כך הרבה ספרים שעוסקים בשיטיון, אלצהיימר ודמנציה וכל מיני דברים כאלה שראו אור לאחרונה. אני לא הכי יודעת להבדיל בין הדברים האלה, אני מודע. מה ההבדל בין זה? מחלות של המוח, נכון?
נכון, אבל אני חושב שהעניין הוא השכחה והשקיעה.
זהו, זה האפקט של המחלות האלה, השקיעה והשכחה. אנחנו ננסה לברר למה זה קורה ומה העניין של הספרות בתופעה הזאת. נדבר גם לא מעט כנראה על פרני וזוהי של סלינג'ר, ועל סלינג'ר בכלל, ואני ויובל לא נסכים כנראה על הדבר הזה, למרבה ההפתעה, כן. ואנחנו נדבר גם על הספר החדש א' בית יהושע, אני בפינה התחלות של ספרים, שהוא גם שייך לקבוצה הזאת של ספרים שעוסקים בדמנציה.
וזה חוב שלנו ישן, כי כבר הבטחנו לדבר על זה.
הבטחנו, וואו.
אנחנו ננשתדל לקיים הפעם.
טוב, אז בוא נגיד שאנחנו מבטיחים את א' בית יהושע, ולגבי סלינג'ר אני מקווה שנריב על זה היום, ואולי מחר.
אולי מחר, נמשיך לריב בכל מקרה. אבל לפני שאנחנו עוברים, בואי נדבר על המאמר שפרסם יפתח אלוני, שהוא המו"ל של הוצאת אפיק, ומי שעומד מאחורי מעבור את פרויקט הסיפור הקצר, הוא פרסם את המאמר.
והוא גם סופר בפני עצמו.
סופר בפני עצמו. פרסם מאמר בהארץ ביום שישי האחרון. תראי, אנחנו דיברנו לפני מספר שבועות על האוורד ג'ייקובסון, נכון? סופר האוורד ג'ייקובסון, שנשא נאום בטקס הענקת פרס בוקר הזהב, הזוכה הכי טוב של פרסי הבוקר.
הבוקר של הבוקר.
ב-50 השנים האחרונות, בוקר של הבוקרים, ושם האוורד ג'ייקובסון אמר שתעשיית הספרות במצב קשה, בגלל הקוראים, הוא הפנה אליהם את האצבע המאשימה, שזה דבר משונה, אפשר לומר, אבל בסדר. ועכשיו, יפתח אלוני כותב מאמר, בו הוא מפנה את האצבע המאשימה שלו לגורם אחר, מי שהשם זה הספרים עצמם.
החפץ הזה.
החפץ, ספר.
הספר, עם הנייר.
הדפים, מה שכרוך אפשר לומר.
אוקיי, אז ותוכניות הרדיו שעוסקות בכך.
לגמרי.
אוקיי, הוא כותב שם כך. מעשה ההכלאה מוזר בין ספר כמוצר ובין היצירה הספרותית שמסופרת בין דפיו, איבד מהרלוונטיות שלו בעידן הדיגיטלי. זו בעצם התגובה שלו, הטקסט הזה, לטענה של אופרי לני, שכתב, שפרסם בעיתון הארץ, בטור שלו, ימי הקריאה האחרונים הוא קרא לזה, שבו נטען כי שכבת הקוראים באוכלוסייה הולכת ונעשית דקיקה. אלוני טוען שזו דוגמה לסוג הבחיות הבינדוריות ולבחיות בכלל, שמצמצמות את כל הקונפליקטים הנפשיים הכרוכים במעשה הספרותי להיעלמות הקוראים או בלשון התעשייה הצרכנים. אני לא שמעתי אף פעם שמישהו קורא להם צרכנים, אבל בסדר.
לא.
לשון התעשייה, בסדר. זו הטענה שיצירה ספרותית היא סחורה, ושספרים הם צינור התוכן הבלעדי להעברתה, ושלדפים ולדיו יש ערך מוסף מגי אפילו ליצירה. ככה הוא כותב. אני ממש מרגישה שזה דיון מלפני 10 שנים או 15 שנים.
גם בתגובות כבר, בטוקבקים באתר הארץ, מישהו כבר כתב לו, זה מאמר מ-1990.
וזה לא אני כתבתי, אני לא כותבת טוקבקים. אני מתאפקת, לפעמים בא לי לכתוב
דוק מקיף. כן, תמיד בא לך, אתה אומר, לא, אני לא אעשה את זה.
אל תעשי את זה, אל תרדי לשם.
למרות שכאילו זה חשוב לאתרים שיכתבו שם.
לא, 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 אי אפשר. תראה, כשבא לי לכתוב טוקבקים זה תמיד נעצות, הרי, ברור, נכון?
ברור,
אז זה לא, אז אני לא אעשה את זה.
כולם לא מבינים שום דבר חוץ ממני, למה אתם לא מבינים שום דבר?
בדיוק, אז לא, אז אני לא כותבת.
נחזור ליפתח אלוני, הוא טוען שבתוך הטענה הזאת על היצירה הספרותית כסחורה וכו' וכו', והרומנטיות של הדפים, יש איזה נבואת זעם, כן? שתעשיית הספרות כתגובת הישרדות לדיגיטציה שאנחנו עוברים, הולידה תינוק בעייתי, כך הוא קורא לזה, ספרות מתועסת, שאמורה להתחרות בכיף ובפנטזיה שמספקים המתחרים, זאת אומרת, הריאליטי והמסכים וכולי. כן. הטוענים משווים את הספרות החדשה למזון מהיר, והוא שואל כך, האם לתעשיית הספרות יש אחריות לאיכויות ספרותיות, או שבדומה לתעשיית המזון המהיר, היא אמורה לשרת באופן טוטלי את בעלי המניות וההון. והוא כותב שם שתעשיית הספרים חוטאת פעמיים, מצד אחד היא מרדימה את הקוראים בעזרת ספרות מתועסת, ופועלת בשירות אינטרסים של מסחור תאגידי ודימוי יחצני, הפטורים מאחריות ובעיקר נראים נהדר ומבריק, וגם משתלטת בהסכמה תמורת נזיד הדשים על הנכס היחיד של היוצר, זכויות היוצרים שלו. יוצאת למלחמת גוג ומגוג בספרות שפונה למרחב הדיגיטלי.
עדת, אבל זה, אני לא יודעת על מה הוא מדבר. אוקיי, זאת הטענה המרכזית שלו, שהקינה על הספרות היא בעצם כלי בידי אלה שרוצים לשמר את מערך הכוחות של הדפוס, שיתווה את החוקים של עולם הספרות מאות שנים, ועכשיו גנבו לו את המדינה. זאת אומרת, אופרי לני בשירות...
בשירות כוחות ההון.
כוחות ההון, שזה מצחיק. וכך הוא כותב, אם נחזור לתקופת התפתחות הדפוס, נוכל לבחון כיצד נוצר מצב עניינים שאפשר למולים לכפות מבנה ארכיטקטוני היררכי ורודני, שהושרש ונתמך בידי מעגלים שונים במרחב הספרותי. האקדמיה, מערכת החינוך, מערכות נותני הפרסים, העיתונים וטבלאות רבי המחר. אלה מערכות שאומנם תרמו רבות בזמנו להתפתחות הספרות, אך בעקיפין חינכו את הקוראים לקליטה כמעט צייתנית של תכנים ומדדי איכות. זאת אחת מאותם הפעמים שאני קוראת טקסט, שאני לחלוטין מנותקת ממנו ולא מבינה על מה בן אדם הזה מדבר. כלומר, זה מין... טוב.
מאוד משונה העניין.
מאוד משונה.
ומה הוא אומר? מה מפתיע עוד יותר? הוא אומר שהעידן החדש בעצם מציע את אותה מהפכה שהציע הדפוס הרי, נכון? במקור זה מה שהדפוס שהציע איזה דמוקרטיזציה של הטקסט.
נכון.
שגם אז דרך אגב היו מתנגדים לו שטענו שהוא הורס את הטקסט ובוגד במהות שלו, שאז הייתה דתית בעיקר. מה קרה שלכל אחד יהיה תנך בבית? זה הרי חילול הקודש, נכון? אז זה אותו דבר, והוא כותב כך, הקסם הדיגיטלי מציע לעולם הספרות בשורה דומה לזו שהמצאת הדפוס הציע לו בזמנו. ללא תלות במתווכים כמנהלים ועם מרחב זמן שאינו קצוב, הקוראים יכולים כיום להיות אקטיביים יותר מאי פעם. על אף הרומנטיזציה והפטישיזציה של המוצר המודפס, האלכימיה המלאכותית שיצרו התאגידים בין המוצר, ספר, בין התשוקה לקריאה עצמה, יכולה להישבר.
יכולה להישבר, אבל לא נשברת, ואת זה הוא שוכח. אני לא רואה נהירה של קוראים אל זרועות הדמוקרטיזציה של העידן הדיגיטלי, כפי שחשבנו באמת שיקרה לפני 10 שנים. הנהירה היחידה היא נהירה של עוד ועוד כותבים.
נכון.
את הקוראים אני לא רואה. הדבר שהשתנה זה שכל אחד יכול לפרסם, וזה לא עולה כסף.
ומשום מה, הם עושים את זה עם דפים. עם דפים.
הם רוצים את המכובדות הזאת, אבל גם כשהם עושים את זה בדיגיטלי, ונגיד זה יותר זול לקנות ספר דיגיטלי, וזה, אני לא רואה שהקוראים באים לשם. אז על מה הוא בדיוק מדבר? הנה, יש דמוקרטיזציה. איפה ההמונים? איכן הם? מי מונע מהם לבוא?
אני חושב שהוא מדבר על רומנטיזציה ופטישיזציה.
פטישיזציה.
פטישיזציה של המוצר המודפס. אז כשלעצמו המאמר שלו הוא די רומנטי ופטישיסטי,
נכון.
כשלעצמו, הטענה מסכים. שלו היא רומנטית ואפילו נוסטלגית, כי הקטע הנוסטלגית הוא התשוקה הזאת למהפכה, למחשבה שהמהפכה הטכנולוגית תביא לדמוקרטיזציה של הטקסט, וזה יהיה עולם נפלא ונהדר, שבו לכותבים יהיו זכויות יוצרים, והם יהיו האדונים הבלעדיים של הטקסט, והם ימוטטו את שלטון הרשע של המולים הגחמנים ותייבי הבצע שחוגגים להם באפקפולקו על חשבון זכויות היוצרים של הכותבים. הטענה שכותבים כמו אופרי אילני הם בעצם כלי שרת בידי הממסד שרוצה לשמר את יחסי הכוחות הנוכחים של עולם הספרות, כן? לא תגידי, וול סטריט, עולם הספרות הישראלי. זה נראה לי קצת מוגזם.
קצת.
ובסך הכל, האמת היא ששני הצדדים נראים לי קצת היסטריים. מצד אחד, הדיגיטציה הרגה את הספרות. אף אחד לא קורא יותר. לא, הדיגיטציה הצילה את הטקסט, הצילה את הכותבים. זה, באמת, האמת היא, איפשהו באמצע היא דומה למה שהיה קודם, היא דומה למה שהיא אחר כך.
טוב, אז כרגיל, אתה בוחר בציניות, ואני חייבת לומר שאני מעדיפה את הדבר הזה שאתה קורא לו היסטריה, ואני קוראת לו פולמוס. אתה גם מעדיף תמיד את האמת שהיא תהיה באמצע. על אף שהאמת היא לא באמצע, יובל. האמת היא שהספרות מעניינת פחות ופחות אנשים, וזה לא משנה איך היא מתפרסמת, אם באמצעים דיגיטליים או מסורתיים יותר. והאמת הזאת לא דומה למה שהיה קודם, ולא למה שיהיה אחר כך. יש אבולוציה, ויש רגרסיה, ויש כל מיני תנועות, ואני לא יודעת למה אתה מתעקש למחוק את התנועות האלה, ולומר שאין תנועות, ושהכל תמיד היה אותו דבר. אני מניחה שזה מנחם אותך, ואתה מאוד מאוד מתעקש לשמור על אופטימיות, אז בסדר, אני לא יודעת, אני לא רוצה כוח להפריע, אבל...
האמת היא שאני מסכים איתך שהשורה התחתונה היא שהספרות מעניינת פחות אנשים, לא משנה אם זה בדיגיטל או באמצעים המסורתיים יותר, אבל אני רוצה להגיד שאני לא מוחק את התנועות, אני כן חושב שהתנועות הן טקטוניות. הן לא כמו שאופרי אילני או יפתח חלוני מתארים אותן, הן מורגשות הרבה פחות בזמן אמת. זה זז מתחת לרגליים שלנו.
אני חושבת שעכשיו אנחנו דווקא עכשיו, דווקא בגלל העידן הדיגיטלי שהכל מאוד מועץ, אנחנו מרגישים. אנחנו מרגישים, אנחנו לא תמיד יודעים לקרוא לזה בשם, אנחנו מחפשים מה זה.
זה כבר לא טקטוני, אלא רעידות אדמה.
יש רעידות אדמה, אתה לא שם לב? יש רעידות אדמה, יש אזעקות בצפון, קורים דברים, בן אדם, תתעורר.
לפחות 4 ספרים יצאו באחרונה שעוסקים בתופעת השיטיון, הדמנציה.
שזה אחד הדברים המצחיקים.
ממש. דמנציה, אלצהיימר, נוגה אלבלח למשל כתבה על אביה באיש הזקן פרידה, על דעיכתו ומותו. מיכל זמיר כתבה על אמה במוסד שבו היא סיימה את חייה ב5 ארוחות ביום. עכשיו מצטרף הספר החדש של א' ב' יהושע, המנהרה, שגם כן נפתח בביקור אצל הנוירולוג, שבעצם מכריז על שיטיון, ולילך נתנאל העייפים, ששם יש גם כן התייחסות לדמנציה. והחיבור הזה בין ספרות לשיטיון, לאלצהיימר, עמד במרכז כנס שנקרא פואטיקת שכחה, ספרות ודמנציה, כיווני מחקר חדשים, שהתקיים במאי כבר, במאי האחרון, בחוג לספרות עברית והשוואתית של אוניברסיטת חיפה. מי שיזמה את הדבר הזה, את הכנס הזה, היא דוקטור ורד לבקנן, וגם הנושא הזה גם יעמוד במרכז הגיליון ה-22 של כתב העת דפים לספרות, הוא התפרסם באוקטובר כנראה. שלום דוקטור ורד לבקנן.
שלום יובל, מה שלומך?
בסדר גמור. אז תסבירי לנו, האם נדמה לנו שיש עיסוק מוגבר בדמנציה עכשיו? זה סתם מקרה שכל הספרים האלה יצאו בסמיכות? מה פשר העיסוק הזה בתופעה?
כן, אני חושבת שמדובר כאן בתופעה שאיננה רק ספרותית. תופעה מיוחדת, חריגה, שדורשת עיון מעמיק, ואני חושבת בעיקר שידרוש את תשומת הלב של הרבה מאוד דיסציפלינות שיחברו ביחד. קודם כל, כדאי, אני הזכרת אותי שאני מלמדת בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. כדאי לדעת שבאוניברסיטת חיפה יש גם חוג שעוסק במתמחה בלימודי הזקנה.
כן.
זאת אומרת שיש כבר דבר כזה, יש דיסציפלינה שמוקדשת לחקר הזקנה כבר שנים רבות. מה זאת אומרת שיש מחקר של הזקנה? מדוע כן, גיל מסוים הופך להיות מושא למחקר? זה דבר כשלעצמו מעניין כתופעה שהיא אולי שייכת לעולם הפוסט-מודרני. עכשיו, אתה צודק, יש באמת שפע אדיר גם של סרטים, גם של ספרות בארץ ובעולם, שעוסקים ומתעדים את ההידרדרות הקשה והכואבת, והרבה פעמים הדברים האלה קשורים לממוארים. אתה איתי?
אני תמיד איתך, כן.
נפלא.
שלנו איתך, גם היה.
יופי. ממוארים וכן, דברים שעוברים על אנשים, והרבה פעמים באמת סופרים שמסוגלים לעסוק בדבר הזה בצורה שהיא הופכת גם להיות ליצירה ספרותית מעמיקה. מה שהכנס הזה שאני ארגנתי רצה לומר זה, שימו לב, יש כאן לא רק עניין חדש או תופעה חדשה, אלא יש לה תופעה הזאת גם מקורות.
מהם המקורות האלה, אוקיי, אם נעצור רגע ל...
בסדר גמור.
והאם הדמנציה, כל... והאם הדמנציה זה פשוט המחלה עצמה, או אלצהיימר, לא משנה, איך שנקרא לזה שיטיון, זה הדבר עצמו, או שזה מסמל משהו אחר?
כן, אז תראו, קודם כל, גם דמנציה וגם אלצהיימר, הם מחלות שהפכו להיות מאוד מאוד במרכז, בוא נגיד, ב-30 שנה האחרונות, 40 שנה האחרונות. אני חושבת על הילדות שלי, אז היו אומרים על מישהו שהוא זקן, היו אומרים שהוא פנילי. מה, התופעה הזאת כתופעה קלינית, היא התפרצה והפכה להיות מאוד מאוד נוכחת, וזה חלק ממה שאני רוצה באמת להדגיש כאן. תראו, המושג דמנציה, אם אתם חושבים עליו מבחינה אטימולוגית, הוא מגיע מהלטינית והוא קשור למנס, שזה האינטלקט, ולהיות דמנטי, זאת אומרת להיות מחוץ לאינטלקט, זאת אומרת להיות משוגע. בעולם העתיק, האדם שיש לו דמנציה הוא בעצם משוגע. אין לזה שום קשר לזקנה, בכלל לא.
אוקיי, מעניין.
עכשיו, למשל, ממה באה המילה סנילי? זה בא מהמילה הלטינית סנקס. סנקס זה זקן, ומהמילה סנקס מגיעה המילה סנאט. זאת אומרת שסנאט זה בית אבות, בית זקנים. זה דבר מאוד מכובד להיות זקן. והזקן...
זקנים הם היו החכמים, אז זאת אומרת.
בוודאי.
הם גם היו בני 50, כן?
כן. עכשיו, אל תשכחו שבשדרות רוטשילד היה איתו פרלמנט, אז בפרלמנט יושבים והזקנים ודנים בבניינים שהם חשובים. אז הזקנים, מתי הם הופכים להיות באמת קרובים לעולם של השיטיון, או מקושרים לאותו סוג של שיגעון? אז אני רוצה לומר ש... גם בתוך המסורת העתיקת יומין הזו של זקן שהוא נכבד והוא מקור לחוכמה, גם שם, גם בתוך העולם העתיק, הבינו שהזקנה היא גם קשה, עלובה, ועם כל הצדדים הכואבים ביותר שקשורים בעיקר לשכחה.
כן.
וזה מעניין.
אבל נדמה שבשנים האחרונות, אולי בעשורים האחרונים, אנחנו חווים את זה יותר בינינו, כיוון שתוחלת החיים עולה, אבל איכות החיים לא מדביקה את הפער.
אז זהו, אז זה כבר לוקח אותנו למקום היותר סוציולוגי של התופעה הזאת, שזה מעניין באופן מיוחד, כי כמו שאנחנו יודעים, כן, אנחנו יותר ויותר נחשפים למחלה הזאת, ואני רואה בזה מחלת הדור שלנו. וזה מה שאני רוצה בעצם להדגיש, שהכנס גם ניסה לומר, אני חושבת, בצורה מאוד מאוד חזקה ומפורשת, שאם אנחנו נאמר, תחשבו על שנות ה-90, שהדיכאון זו הייתה המחלה, וכל אחד אמר שהוא הסביר מה זה, איך הוא מאופיין עם הדיכאון, איזה כדורים לוקחים, וכל אחד מנפנף בכדורים שלו וכולי. אז היום, אני חושבת שהמחלה הקשה ביותר והמטרידה ביותר ושגורמת חרדות קשות ביותר זה הדמנציה. כן. וכולם מדברים, אני כבר התחלתי להיות דמנטי והוא כבר דמנטי נכון. וכל אחד.
זאת אומרת שאת עכשיו... לא, כשאנחנו כותבים על זקנים שחווים את הדבר הזה, שלוקים בדבר הזה, אנחנו לא מדברים רק עליהם, אנחנו מדברים גם על עצמנו. שאין לנו לכאורה שום מחלה אמיתית.
נכון.
מה זאת אומרת?
תראה, אני רוצה לומר לך, אתה הזכרת כאן כמה ספרים מעניינים ביותר שיצאו השנה. אני אתייחס דווקא עכשיו, דווקא לספרו האחרון של א' ב' יהושע.
כן.
ספר נפלא, המנהרה, שבאופן מיוחד דן בתופעה הזו, והוא כמובן מאוד חשוב לו לקרוא לה בשמה העברי שיטיון, ולא בדמנציה, כי אתם יודעים, היום... ברחוב, כולם מדברים דווקא עם השם הלועזי, עם הדמנציה, וכאן הוא מקפיד על השיטיון.
כן.
אז מבחינה, כמו שאנחנו רואים את זה שם, החוויה של השכחה, שהיא חוויה אמיתית ונוקבת ומאוד מאוד קשה, מלווה גם עם סממנים אחרים שקשורים לכך, כמה שאותו גיבור צבי לוריה, הוא זקוק כל הזמן למכשירים הדיגיטליים, לטלפון שלו החכם, כן, שזוכר את הכל עבורו. עכשיו, כולנו, ולא רק הסקנים, כולנו בעצם מאפשרים לעצמנו לאבד את הזיכרון שלנו, כי יש כל כך הרבה אמצעים דיגיטליים ששומרים אותם, אותו עבורנו. ולכן אני חושבת שככל שהטכנולוגיה כן, מעמיקה את האחיזה שלה בזיכרון שלנו, החורים והפחד והחרדה מהם מעמיקים בחוויה הסובייקטיבית.
זאת אומרת שכולנו מסתובבים עם איזשהו תחליף לא מספיק הולם לזיכרון, כשהשימוש בו בעצם...
גם אולי זה שריר כזה שאנחנו חושבים שאנחנו לא מאמנים אותו, אז אנחנו... ומבחינים עליו.
ומבחינה ספרותית...
אתם זוכרים את האמירה מפרקי אבות, בור סוד שאינו מאבד טיפה?
כן.
מי שהיה מקבל את ה... את ה, כן, את האמירה הזאת, הוא היה מרגיש מאושר, שהוא ממש זכה במחמאה יוצאת מן הכלל. היום אנחנו לא יכולים כמעט להשתמש.
שמעון פרס אמר את זה לדעתי. היום לא צריך ללמוד היסטוריה, יש גוגל, זה אמירה שלו. ברצינות אמר את זה.
אוקיי, אז אני אומרת, יש כאן בעיה שהיא בעיה תרבותית ובעיה סוציולוגית, וגם בעיה ששייכת באמת לזקנה ולזקנים שממשיכים באורך ימים והלוואי בבריאות גדולה וכולי, אבל יש כאן בעיה.
אבל מבחינה ספרותית, כשאנחנו מדברים על פיגורות, על איזשהו אנלוגיה, אז אם אנחנו מדברים באמת על הדבר הזה של השכחה כמשהו שהוא לא בהכרח מקושר לזקנים, אלא מלמד אותנו על החברה כולה, אז בעצם יש פה איזו תלישות. אנחנו משתמשים בעזרים טכנולוגיים, וזה קרח דק כזה, זה לא אדמה אמיתית שאנחנו הולכים עליה. בעצם אנחנו חוזרים פה לאיזשהו מוטיב תלוש שהוא מאוד מאפיין אותנו ממילא, תמיד, שאין לנו במה להאחז, אין לנו את הדבר הזה, וזה מתבטא הפעם בשכחה, אם זה יתבטא הפעם...
אני חושבת שמה שאתה אומר זה דבר מאוד מעניין ודורש שוב. אני חושבת ש... אנחנו משוחחים עכשיו על נושא שהולך להיות, לפי דעתי, הנושא המרכזי ביותר של הדיונים, גם במדעי הרוח, וגם בסוציולוגיה, גם בפסיכולוגיה. אנחנו אומרת לך, זה דבר שצריך יהיה לחבור ולחשוב עליו ביחד, אבל מה שאתה אומר כאן, לדעתי, הוא מאוד מאוד מעניין, גם מבחינה פוליטית. כי באמת העניין הזה של להיות השאלה מי בין הארץ, מי לא בין הארץ, מי... כל השאלות הפוליטיות הללו הם גם בסופו של דבר יספגו את המכה של השכחה. ברגע שאנחנו שוכחים כבר מי היה, איפה ומתי זה התחיל, אז כבר עולות שאלות חדשות.
והזיכרון המלאכותי הוא הרבה יותר, הוא בר עיצוב. זאת אומרת...
נכון, אפשר לשלוט עליו. עכשיו תראה, בתוך הכנס הזמנתי... סטודנטית למשפטים שכותבת עבודה מאוניברסיטת תל אביב, והיא כותבת עבודה על דמנציה בקרב הנשים הפלסטיניות. נושא מרתק ביותר, מכיוון שהשאלה שעולה במחקר שלה היא איך אנחנו מתייחסים לזיכרון שבאמת כבר איבד מחוזקו. אנחנו לכאורה בזיכרון של הדמנטי אנחנו לא, עליו אנחנו לא נשען, נכון? אנחנו לא נחשוב שהוא מספק עדות למה שהיה כאן.
כן.
ובכל זאת הטענה שלה אומרת, הנשים האלה שעברו את הנכבה, הנשים האלה לא דיברו על כך מעולם, לא דיברו על כאביהן, לא עסקו בכך, והן רוצות, והיא חושבת שבכל זאת יש מקום להאזין לעדויות השבורות, המורפלות, כן, הרצוצות הללו, אבל, תשושות הנפש הללו, אבל שהן עדיין העדויות היחידות שיש בידינו, כדי לשמוע את נקודת המבט הזאת.
מעניין.
מרתק מאוד. אז אנחנו דור השכחה. היה דור הדיכאון לפנינו, אנחנו דור השכחה, ונצטרך להבין איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה.
לא, העניין הוא שהיינו גם ב-90s, זאת אומרת, אז היה לנו גם את הדיכאון, ועכשיו אנחנו בשכחה. זה לא שמשהו דילג עלינו.
את יודעת שדיכאון ואלצהיימר, לדעתי, מבחינה מחקרית, הם קשורים זה בזה. מי שסובל מדיכאון, עשוי ללקוט באלצהיימר בסיכויים.
עלול.
אבל אנחנו, כן?
אל תשכחו שגם היה דור של מלנכוליה, והיה גם דור של של נוסטלגיה.
איך לא נשכח? אנחנו דור השכחה. כמובן שנשכח את זה. דוקטור ורד לב קנן, מהחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על שיחה מרתקת. אני מניח שעוד נשמע על הדבר הזה ונדבר עליו עוד.
בהחלט, בהחלט.
תודה רבה.
להתראות.
טוב, בהמשך לשיחה עם דוקטור ורד לב קנן, נקדיש את פינת התחלות של ספרים להתחלה של הספר החדש של א' ב' יהושע, המנהרה. א' ב' יהושע כמובן לא צריך להציג, הוא מבחירי סופרן, הוא חתום על יצירות כמו המאהב, מרמני, גירושים מאוחרים, מולכו, השיבה מאוד, המון ספרים. עכשיו יוצא ספרו החדש בהוצאת הספרייה החדשה של הקיבוץ המאוחד, וככה הוא מתחיל. אז בואו נסכם, אומר הנוירולוג. כן, נסכם, לוחשים שניהם. התלונות לא לגמרי הזויות. באמת התגלדה בעונה המצחית אטרופיה שמעידה על ניוון קל. איפה בדיוק? הנה כאן, בקליפת המוח. אני מצטער, אבל אני לא רואה כלום. אשתו רוכנת אל התצלום. כן, משהו כהה פה היא מודה. אבל קטנטן. נכון, קטן, מאשר הנוירולוג, אבל יכול להתרחב. רק יכול לא רואה את קולו, או גם נוטה. יכול וגם נוטה. ובאיזה קצב? אין כללים מחייבים לשום התפתחות פתולוגית, בטח שלא בקליפת המוח. הקצב תלוי גם בך. בי, איך בי? בהתנהגות שלך. זאת אומרת, באיך שתילחם. באיך שתיאבק. להיאבק נגד המוח שלי? איך? הנפש נגד המוח. ואני תמיד חשבתי שהם היינו הך. ממש לא, ממש לא, פוסק הנוירולוג. בן כמה אתה, אדוני? 73. עדיין לא מתקן את אשתו. הוא תמיד חותר קדימה, אל הסוף. הנה רוטן הרופא, זה כבר לא טוב. לראשונה מבחין החולה שבין טלטלי הנוירולוג מסתתרת כיפה קטנה. כשנבדק בשכיבה, היא מן הסתם מוסרה מחשש שטיפול על פניו. כי הנה למשל השמות שבורחים לך. הפרטיים בעיקר מזדרז החולה להקפיד על הדיוק. כי שמות משפחה עוד צפים יחסית בקלות. אבל הפרטיים כאילו נמוגים כשאני מנסה לגעת בהם. אז הנה, כבר יש לך שדה קרב קטן. אל תסתפק בשמות משפחה. אל תוותר על השמות הפרטיים. אני לא מוותר, אבל כשאני מתאמץ להיזכר בהם, היא תמיד קופצת ומקדימה אותי. זה לא טוב, נוזף הרופא באשתו. את לא מועילה כאן. נכון, היא מכירה באשמתה. אבל לפעמים ההיזכרות שלו בשמות פרטיים איטית כל כך, שהוא כבר שוכח מה הוא רוצה מהם. ובכל זאת, את חייבת לאפשר לו להילחם בעצמו על הזיכרון. רק כך אתה עזרי לו. אתה צודק, דוקטור. אני מבטיחה. אמור לי, אתה עוד עובד? כבר לא, אני בגמלאות, 5 שנים. גמלאות ממים, אפשר לשאול? מנתיבי ישראל. מה זה נתיבי ישראל? מה שהיה פעם מעץ, מחלקת עבודות ציבוריות. שם, 40 שנה, עסקתי בתכנון דרכים וכבישים. דרכים וכבישים? משועשה משום הנוירולוג. איפה? בצפון או בדרום? ובעוד הוא נדרך כדי למסור פירוט מדויק, שוב מתערבת אשתו. בצפון. הנה יושב לפניך דוקטור, המהנדס שנקרא לעזור לחברת דרך ארץ לתכנן את שתי המנהרות בכביש חוצה ישראל. דווקא מנהרות, חושב הבעל בתמיהה? הרי בעיניו אינן הדוגמה המובהקת לסגיו. אבל הנוירולוג כבר נמשך אליהן. ובעצם למה לא? זמנו בידו. זה החולה האחרון הערב, פקידת הקבלה כבר גבתה את השלום ועזבה, ודירתו הפרטית ממתינה מעל הקליניקה. לא שמתי לב שיש מנהרות בכביש 6. כי הן לא ארוכות, בקושי כמה מאות מטרים כל אחת. בכל זאת, הייתי אמור לשים לב אליהן ולא לחלום בכביש, נזף הרופא בעצמו. אולי עוד מהנדסי דרכים יגיעו אליי. הם יגיעו רק אם לא יצליחו להסתיר את השיטיון שלהם בין המחלפים. מנסה החולה להתבדח.
יפה מאוד.
קודם כל זה יפה שזה מתחיל כרב שיח, זה נורא יפה בעיניי. הדבר הראשון שמעניין כאן הוא שהספרים הקודמים שהזכרנו, נוגה אלבלח ומיכל זמיר, וגם לילך נטלת, זה אנשים צעירים יחסית, שרואים את ההורים שלהם.
אגב, שים לב, 3 נשים.
3 נשים, זה גם נכון.
מעניין.
מעניין מאוד. וכאן
אנחנו מדבר... יותר אמיצות מכם. הגברים לא מעיזים להתמודד עם הדברים האלה בכלל.
אני חושב גם ש...
סתם, שלפתי משהו עבוד.
דמנציה באופן סטטיסטי היא יותר שכיחה אצל גברים מאשר אנשים.
אז נותר לנו לשבת ולתעד את
ה... אז כאן מדובר באמת בגבר וסופר, מבוגר, יהושע בן 81 בעצמו, שיזכה לשנים ארוכות וצלולות, וזה מציע פרספקטיבה אחרת, כשמי שכותב את זה הוא שם. הוא שם. נכון. זה מעניין מאוד לראות מה קורה.
אני אפילו באיזשהו אופן יותר מעניינת אותי הזווית הזאת של המבוגר, לא משנה גבר או אישה, אבל של האדם המבוגר שנמצא בתוך החוויה, מאשר הזווית של הבנות או הבנים, לא משנה, שמטפלים בהורים שלהם, שהרי חוויית ההזדקנות והדמנציה, יש בה איזה מימד של פסיביות בעצם. נכון. דברים קורים לך, אחרים מטפלים בך, הם מספרים עליך, וכמובן יש פה פוטנציאל גדול של רחמים עצמיים ורחמים בכלל, וגם איזה צלש שאנחנו מעניקים לעצמנו על הטיפול באחר, וכמובן שאנחנו גם, אתה יודע, אנחנו מטפלים במישהו אחר, אנחנו רואים בעצמנו ממש צדיקים גדולים מאוד.
איזה אנחנו נורא מפחדים, כי אנחנו רואים את עצמנו שם.
אבל כשאתה כותב על מישהו אחר שאתה מטפל בו, אתה בעצם כותב על עצמך.
נכון.
מעניינת מאוד הזווית הזאת של מי שנמצא שם בתוך החוויה של הזקנה.
וזה גם נשמע נורא קשה לעשות את זה, נכון?
זה קשה.
איך אתה כותב מישהו שהצלילות שלו הולכת ועובדת לו?
זה קשה מאוד. צריך לקרוא את כל הספר, קראנו רק את ההתחלה בינתיים, נכון.
עוד דבר ששונה דרך אגב, זה לא ממואר. וזה מתחיל בין רב שיח, בין גבר, אשתו ונוירולוג, וזה מרגיש ממש כמו מחזה. וגם השם של הפרק הזה, זה אצל הנוירולוג, זה כמו הוראות בימוי במחזה. אני לא זוכר הרבה ספרים שמתחילים בקטע כל כך ארוך של דיאלוג או רב שיח. מה שזה יצר אצלי לדעתי, זה תחושה של דחיפות, של מחסור בזמן. מציינים את זה שם, הרי הרופא יש לו עודף זמן, ואצל החולה אין לו זמן,
עוד
שנייה
כן.
זה ייגמר הכל. זה הופך את זה למאוד יעיל, יש פה הסבר של קידום העלילה, אבל גם אפקט נורא מלחיץ על הקורא, וכשהאישה קופצת פנימה ומתחילה לדבר במקומו, והוא נעלב שהיא מזכירה את המנהרות, זה ממש מלחיץ אותך, כי אתה אומר, תני לו לדבר, אין לו זמן.
וזה גם קומי, או לפחות איך שאתה הקראת את זה.
אני,
לא
אני חושב שהאלף בית יהושע התכוון שזה יהיה קצת
כן. קומי. כן, יש לו חושומר טוב, זה הרבה פעמים קומי.
אתה לא...
זה קומי טרגי, לא יודעת אם זה בדיוק רגע. קומי.
נגיד עוד דבר אחד אחרון?
לא, יש את העניין הזה של, סליחה, של יחסי גברים נשים, אנשים שנשואים הרבה שנים, ומשלימים אחד לשני את המשפטים, וכל הדבר הזה, אז שם זה קומי, כן.
נגיד עוד דבר אחד אחרון, יש לנו זמן או שאנחנו...
כן?
כן, נגיד. הדבר האחרון זה המנהרה, כמובן. שם הספר שמתגלה מהר מאוד כקשור לחיים הקודמים של הגבר, כמתכנן המנהרות, אבל הוא כמובן פיגור על המצב שלו, ובעצם למצב של כולנו, אם אנחנו מתייחסים עלינו כאל דור השכחה כולנו, זה אנחנו במין מנהרה, הוא נכנס, הגיבור לאיזה מין מנהרה ארוכה כזאת, שככל שאתה מעמיק בה, החושך גובר, אתה הולך ונהיה יותר ויותר עבוד בתוך הדבר הזה, זה פיגורה של ההתשתשות, וחוסר העונים, וההתמצאות העובדת, אבל הקטע של המנהרה, זה שיש לה קצה, יש לה אור בקצה, וזה אופטימי, נכון? זה סמל לאופטימיות, אבל הקצה האופטימי של המנהרה הזאת, זה
נכון.
האור השני, זה המוות. אין קצה אופטימי אחר לדמנציה.
לא.
זה רק האור הגדול שרואים לפני המוות, ואני תוהה האם הסיפור הזה יסתיים בסוף אופטימי של מוות.
או האם באמת רואים אור גדול לפני המוות. זה גם שאלה מעניינת. תמיד אני שואלת אנשים.
למה
יש כאלה שכן ויש כאלה שלא.
הפנטזיה הזאת.
אני לא יודעת, אולי זה הנאונים שם בבית חולים. זה כל כך לא מצחיק, אבל מה אפשר לעשות? אוקיי.
פינת הסטטוס היומי. אני רוצה להקריא סטטוס של ירין קץ מהבלוג קורא בספרים, אבל זה הוא כתב בעמוד האישי שלו. הוא מחזיר אותנו לשתי סוגיות שתמיד מעסיקות את קורא הספרים, וכך הוא כותב ירין קץ. אני קורא את פרני וזוי של סלינג'ר, עמוד 92 מתוך 167. זה ספר חכם, ויש בו דברים יפים, אבל למען האמת אני מוצא שאין לי כל כך חשק להמשיך לקרוא. מצאתי את עצמי בוהה בעטיפת הספר, מנסה להחליט אם לנטוש או להמשיך בכוח, וכל מה שעלה בדעתי בינתיים זה להעלות סטטוס שמספר על קור המצרף שאני נמצא בו. עכשיו, הסוגיה המרכזית שעולה מהסטטוס הזה היא כמובן, 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 פרני וזוי, כן או לא. ולא, כפי שאפשר היה להתבלבל, האם מותר להפסיק ספרים באמצע. כי איכשהו פרני וזוי הפך לספר שיש לו קהילת מאמינים אדוקה, צבא שמגן עליו בחירוף נפש, יותר מאשר ספרים אחרים מתקוממים האוהדים שלו מול כל ניסיון להגיד שהוא לא כזה טוב. אני למשל לא אוהב את הספר הזה, ופעם חשבתי שזה בסדר להגיד את זה, ונתקלתי בכמה תגובות מוטרפות לחלוטין כשהבאתי את העמדה הזאת בכל רם. בצורה שחרגה לחלוטין מהפרופורציה הראו על העניין.
אתה מתכוון תגובות ממני גם?
תכף נראה. וגם כן, זה תמיד מתרחב, זה דבר שמתרחב לסלינג'ר כולו, לא רק פרני וזוי, סלינג'ר הוא נהדר, וכל מי שאומר שהוא לא אוהב את סלינג'ר, כמו המקרה שלי, צריך למחוק אותו לגמרי.
או לפחות לתת לו תוכנית בנושאים אחרים מאשר תוכנית ספרות. אוקיי, אני לא חושבת שזה עניין של קהילת מאמינים מדוקה, אני חושבת שאתה היית רוצה לחשוב שמדובר פה בקהילת מאמינים מדוקה, כדי שאתה תוכל להרגיש רדיקלי בחוסר החיבה שלך כלפי הספר הזה. אני חושבת שזה ספר נפלא של סלינג'ר, נפלא, גאוני. וזהו, אני לא מאמינה בו, לא מתפללת בשמו, ואני מקווה שזה לא גורם לך להרגיש פחות מיוחד.
אני רוצה להבטיח.
אבל אתה יודע, זה כמו אנשים כאלה שאומרים, לא, פחות אהבתי את החטא ועונשו. בסדר, יובל, מה אני אגיד לך על זה? יש דברים שלא צריך להגיד בכל רם.
לא, צריך להגיד זה בכל רם, הנה. בסטטוס של ירין קץ על הדבר הזה, הידיעה שאי אהבה של סלינג'ר בכלל ושל הספר הזה בפרט, תוביל לאיזה מין תגובה כזאת. למשל, אביגיל קנטורוביץ' שכותבת, אני אגיד את זה במהירות, ואמלט. אינני מחבבת את סלינג'ר, היו שלום. היא בורחת. אבל היא לא הייתה צריכה לברוח כל כך מהר, כי היא זכתה שמה למפגן של תמיכה, דווקא פתאום כולם יוצאים ומודים בזה. פאר פרידמן כתב, טים קנטורוביץ', וגם הסביר לקץ למה הוא לא נהנה מהספר. רציתי להגיד, לא נהנית, למה הוא לא נהנה? בגלל שזה סלינג'ר. ושלומית אוזיאל כתבה שזה ספר ילדותי ומתרחן תנטוש חופשי, ולעומתם... הורתה לו אדיזה ליחוביץ' רלוי לא לפרוש, אחד היפים. ותמר פלג כתבה, קראתי אותו לפני כמעט 30 שנה והוא היה מושלם. ואוריאן מוריס כתב, להמשיך, מה יש לך? סלינג'ר, זה כמו דוסטויבסקי, מעבר לכוח השיפוט, עולים לרגל.
אני מסכימה עם אוריאן מוריס. אני חושבת שאתם לא אוהבים את פרני וזוהי, כי יש לכם רגשי נחיתות מול הברק שלהם, ואולי הניאליזם של המכוננים האלה. כל הדבר הזה מאוד מאוד מאיים עליכם. בסדר, אני... כן, אני...
את מוכיחה את הנקודה.
נכון.
מי שלא אוהב הוא נחות,
אתה נחות, אתה אדם נחות ומאוים.
אתם לא מבינים כלום. איך אתם מעזים להגיד? אני באמת מתקשה להבין את הרגשות הרזים החיובים שיש לאוהבי הספר הזה.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אתה מתקשה להבין רגשות עזים בכלל, אוקיי? אתה אוהב את האמצע. אני אדם עם רגשות עזים, אז אתה יודע מה אפשר לעשות.
אבל תדע, גם אם אני טועה, גם אם אני לא אוהב משהו, וקהילת לא אוהבי פרני וזו, טועים לחלוטין, יש הרבה ספרים שאני אוהב ואחרים לא, ואף אחד לא מגיב ככה. אין את הסערת רגשות שמתלווה להגנה על הספר הזה. זה סוגיה שנפלאה מבינתי, למה דווקא הספר...
אני אנסה להסביר. אני חושבת שיש איזה קידוד בספר הזה. כמו בעוד, יש עוד ספרים שיש בהם את זה, וזה תופעות כאלה, כמו הספר הזה, שזה קידוד כזה, ואתה יודע שמי שהבין את הקוד הזה של סלינג'ר, אם אתה הבנת את זה, ואתה מאוד שמח לפגוש עוד אנשים שהבינו, כי אז אתה מבין שהאנשים האלה הם מהמשפחה שלך. מי שלא מבין את זה, הוא לא מהמשפחה שלך. זה לא עניין של סערת רגשות, כלומר, להפך, זה קור, כמו הקור של משפחת גלאס.
מגן על
הבית שלך. אני מרגישה קור מוחלט כלפיך כרגע, ואני פשוט יודעת שאתה לא מהמשפחה שלי.
אז אל תרגישי, אל תרגישי קור. בואי נדבר קצרות על הסוגיה המשנית.
אוקיי.
שזה אולי השאלה השנייה הכי עתיקה בעולם הספרות, האם לנטוס ספר באמצע? והתשובה היא כמובן שכן. מה זאת אומרת? אבל תראי כמה חשש ובושה יש בזה, במיוחד כשמדובר בספר כזה, שהוא איזה נכס כזה, זה מין ספר כזה שחייבים לקרוא אותו, זה לא סתם עוד ספר חדש שהתחלת ולא נהנית ונטשת, לא. כמה זהירות יש בשאלה להמשיך או לא, חובה הזו לקרוא ספר עד הסוף, גם אם אתה סובל. חייבים להיפטר מזה, זה לא משנה איזה ספר זה, אם אתה סובל, אין זמן לבזבז.
תראה, אני גם לא מכריחה את עצמי על פי רוב להמשיך לקרוא, ואני חושבת שזה דבר ממש מיותר. אלא אם הקושי שיש לי הוא לא בגלל שהספר גרוע, אלא בגלל שהוא טוב, בגלל שהוא מורכב, בגלל שהוא מקשה עליי, ואני מרגישה כלפיו שאני צריכה ללמוד אותו כמו שתלמיד חכם לומד טקסט, ואז אני נשארת שם ועובדת בזה. אבל אני דווקא חושבת שפרני וזוהי זה לא כזה ספר. זה לא ספר שקשה לקרוא אותו. ואם ירין קץ לא אוהב את מה שהוא קרא עד עכשיו, אז הוא מוזמן להפסיק. זה לא כזה ספר.
נכון, יש שני מקרים שונים.
ואין צורך להמשיך, ואגב, זה גם מה שתמיד אמרתי לילדים שלי בעניין הזה. אין זמן.
רק תדעו, אבל שאתם לא מהמשפחה של מאיה, אם אתם נוטשים.
בדיוק. רק תדעו את זה, והבת שלי, לשמחתי, כשהיא קראה את פרני וזוהי, ואהבה אותו מאוד, נשמתי לרווחה, כי זה היה...
היא בכל זאת משפחה.
אולי הייתי צריכה להעיף אותה מהבית, חבל, לא נעים.
מסיים, בקצרה, בהמשך לסטטוס של ירין קץ והישבעות בשמו, כתבה מצחיקה.
בשמו באתר... של סלינג'ר, לא של ירין קץ.
כן, שבו בשמו של סלינג'ר, כמובן. כתבה מצחיקה באתר Literary Hub, עשתה איזה מחווה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לספר אחר של סלינג'ר, התפסן בשדה השיפון, שהוא כמובן, הם מספרים שם, יש לספר הזה גם כן, שונאים ואוהבים אדוקים, כי הוא איזה מין קלאסיקה אמריקאית, יצירת חובה בבתי ספר, גם כאן דרך אגב, יש לו מעמד דומה בישראל, הם בחרו 100 ביקורות של גולשי אמזון, שהעניקו לספר כוכב בודד אחד מתוך 5, כלומר אלה ששייכים לקטגוריה של שונאי הספר, לאו דווקא לאו
נכון,
דווקא לאו.
נכון. הראשונה שמזכירים היא של מישהו שכתב שהכותרת היא קראו ספר אחר, פשוט. וכך הוא כותב. אפשר להניח שאם הגעתם לכאן אתם בוחנים את האפשרות לרכוש את הספר הזה. אל תעשו זאת. אני מבין שאם מישהו החליט לקרוא את הספר הוא יעשה זאת. הביקורת היא בשביל מי שרוצה לקרוא קלאסיקה ולא בטוח איזו. סניתי את הספר. אני לא יכול לבטא את הגועל בביקורת הזו. אבל דעו זאת, קראתי אותו במהלך תרגיל בין 3 שבועות במדבר באריזונה במהלך שירותי. כיוון שהייתי במדבר, היו לי 2 אפשרויות. להמשיך לקרוא את הספר או לשחק עם האבק. 13 עמודים לסוף, החלטתי לבחור באפשרות השנייה, ואני לא חובב אבק. לזכותו של הסופר יאמר שמעולם לא תיאבתי את המילה הכתובה, או קינאתי באנלפבטים, כמו שהיה כשקראתי את הספר הזה. אולי זה שווה משהו, רק לא בשבילי.
זה נוקב, מקסים. אבל מושקע.
האמת, ביקורת נהדרת.
מושקע מאוד, כתב
כן,
ארוך.
כן.
מישהו אחר כתב בקצרה, על מה כל המאומה? אני מורה לאנגלית. אם הייתי כותב את הספר, גם אני הייתי מתחבא לשארית חיי. הוא מרמז כמובן לעובדה שסלינג'ר בילה את רוב חייו בבדידות, הוא התחמק מהקהל. מבקר אחר כתב שם, מבקר, גולש. לא בשבילי, אני שונא לקרוא, זו הסיבה.
Okay.
זה לא רק לגבי הספר הזה.
גולש אחר כתב שהספר הזה הוא נורא, הוא גורם לסדרת דמדומים ול50 גוונים של אפור לראות כמו יצירות מופת. וואו. יש סביבו הייפ, כי הדור של ההורים שלנו חשב שכללות גסות למחצה זה דבר מזעזע. המוניטין של הספר כמתונף שגוי לכל מי ששייך למאה ה-21. זה חקירת דמות יותר מאשר רומן, כי אין שם עלילה, וזה לא היה נורא, אלמלא הולדן היה אחת הדמויות הבלתי נסבלות של הספר. ספרות האנגלית.
אני נורא מסכים איתו, הוא באמת דמות בלתי נסבלת. טוב, גולשת אחרת כתבה, אני לא מאמינה שהספר הזה היה קול של דור. ואתה יודע, מה הזאת? היא אומרת שכל כך הרבה אנשים אהבו אותו. אחרת כתבה, אל תחשבו שבגלל שהספר מפורסם, הוא טוב. תסתכלו על ליידי גאגה.
ליידי גאגה נהדרת.
זה נכון. עכשיו, גולשת אחרת התרעמה על כך שהדמות הראשית בספר נושאת את שם האל השב יותר מדי. למה? לשם מה היא כותבת עם עון סימני קריאה וסימני שאלה של צעקות כאלה? מה הוא מנסה להוכיח? היא אומנם שייכת למאה ה-21, אבל היא בהחלט מצאה את הספר מזעזע. היא קצת סותרת את הביקורת השלילית הקודמת.
נכון.
הייתי מעדיפה להיכשל במבחן מאשר להיחשף לשפה ירודה ופוגענית שכה.
אוה, את רואה, אנחנו עדיין נורא שמרנים. גולש אחר אמר שכל מי שחושב שפצצת הסירחון הזו היא ספרות קלאסית, צריך לחזור לקרוא קומיקס. ככל הנראה הייתי רוצח את הדמות הראשית, אם הייתי נתקל בה, ולא בגלל הזמן שלי שבוזבז. אז אני אוהבת את הדבר הזה, כי כמבקרת, לפעמים בא לי לכתוב ככה ואני לא מעיזה, כי זה לא יפה ולא כותבים ככה, אז טוב.
יש מאה כאלה, אנחנו נעצור כאן, אבל את האמת כל זה עושה לי חשק להצטרף לעדת המעריצים של סלינג'ר ולהתחיל להתעמת עם כל סונאיו. כל הזמן מתלוננים שאין עלילה, שיש רק דמות אחת שמתלוננת כל הזמן, ואני רוצה להגיד להם, ספרות זה לא רק עלילה מותחת והמון דמויות ורגישות מדי, יש עוד דברים. אבל
אתה לא מהמשפחה.
לא מהמשפחה.
אז יפה. אז נסיים אל היום, נזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד, ונזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה לאירה וקסלר ומיכאל אולשוונג, אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
להתראות.